רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. בחלק הראשון של הסדרה. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את חמש ענקיות הטכנולוגיה, The Big Tech, פייסבוק, אמזון, גוגל, מייקרוסופט ואפל. אבל האמת היא שבניגוד לאמריקאים, אנחנו כאן בישראל חשופים רק לשבריר מהשירותים שלהם, ואפילו לשבריר קטן עוד יותר מהשאיפות שלהם. באוגוסט 2020, אמזון השיקה צמיד בריאות חדש. אמזון נכנסה גם לשוק ביטוחי הבריאות בארצות הברית. אמזון פיתחה אסטרטגיה כוללת בתחום התחבורה. בינואר 2016, אמזון הכריזה שמכוניות זה יופי, אבל היא מתכוונת לבנות לעצמה גם חברת תעופה. על כל זה צריך להוסיף את 128 החברות שאמזון השקיעה בהן. פייסבוק גם השיקה מוצר חיקוי לזום, ואז מוצר חיקוי לקלאבאוס, ואז מוצר חיקוי לפינטרס, ואז מוצר חיקוי לטיקטוק. ואז מוצר חיקוי לסאבסטק. אין מה לומר, חברה חדשנית. האם ידעתם שגוגל מושקעת בפרויקט שמטרתו לשחרר לעולם יתושות עקרות? אולי נדבר על האופן שבו גוגל מנסה להיכנס לתחום הבנקאות, הארנקים הדיגיטליים ותשלומים באמצעות גוגל פיי. אולי נדבר על הפעילות שלה בתחום הרחפנים. אולי נדבר על הכניסה שלה לתחום הטלוויזיה. מה בנוגע למיזם המכוניות האוטונומיות של החברה? מה בנוגע למיזם שלה בתחום המחשוב הקוונטי? בית חכם? עוזרים דיגיטליים. הבטחה? אולי נדבר על כך שגוגל נכנסת לתחום האנרגיה. מה זה נכנסת? היא שם, ממזמן. רפואה, תחבורה, מטוסים, רחפנים, בנקאות, רובוטים, גיימינג, חינוך. תחומי העניין, ההשקעות והרכישות של ענקיות הטכנולוגיה מייצרות בעיה למי שמנסה לעקוב אחריהן, כי הן, מה שנקרא, all over the map. אבל זו בדיוק הנקודה, לא? בסוף יולי 2021 דיווחו חמש ענקיות הטכנולוגיה על הביצועים שלהן ברבעון השני של השנה. הנה כמה נתונים. ברבעון השני, שבאופן מסורתי חלש עבור אפל, נרשמה כמעט הכפלה ברווח הנקי של החברה, שהסתכם בקרוב ל-22 מיליארד דולר. ההכנסות שלה עמדו על 81.4 מיליארד דולר, גידול של 36% בהשוואה לרבעון המקביל, כלומר הרבעון השני של שנת 2020. ההכנסות של גוגל הסתכמו בכמעט 62 מיליארד דולר. אנחנו מדברים על רבעון אחד, כן? 62 מיליארד דולר ברבעון אחד. הרווח הנקי שלה הסתכם ב-18 מיליארד דולר וחצי, זינוק של 165% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות של פייסבוק הסתכמו ביותר מ-29 מיליארד דולר, זינוק של 57%. הרווח הנקי שלה עמד על 10.4 מיליארד דולר, זינוק של 101% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. ולבסוף, ההכנסות של אמזון הסתכמו ביותר מ-113 מיליארד דולר, גידול של 27% בהשוואה לרבעון המקביל. זה הרבעון השלישי ברציפות שאמזון מדווחת על הכנסות של יותר מ-100 מיליארד דולר ברבעון. הרווח הנקי של החברה הסתכם בכמעט 7.8 מיליארד דולר, גידול של 47% בהשוואה לרבעון המקביל. הנה כמה נתונים נוספים שהוצגו בחישוב שערכו בניו יורק טיימס. השווי המצרפי של חמש חברות הטכנולוגיה הגדולות, אמזון, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט ואפל, עמד נכון לראשית ספטמבר 2021 על יותר מ-9 טריליון דולר וחצי. זה טריליון, זה בטט, זה טריליון וחצי דולר, תלוי ביום ובשעה. זה יותר מהשווי המצרפי של 27 החברות הבאות ברשימת החברות הגדולות ביותר בבורסה האמריקאית. הרווח של אפל ברבעון השני יותר מכפול מהרווח המצרפי של חמש חברות התעופה האמריקאיות שאותו הן רשמו בכל שנת 2019, שהיא השנה שלפני המגפה. אני אשמיע לכם את זה שוב. הרווח של אפל ברבעון השני יותר מכפול מהרווח המצרפי של חמש חברות התעופה האמריקאיות שאותו הן רשמו בכל שנת 2019, שהיא השנה שלפני המגפה. הלאה, ההכנסות של גוגל מפרסום ברבעון אחד שוות לכלל ההוצאות על דלק של כלל האמריקאים במהלך חודש שלם. אחד מכל 153 עובדים בארצות הברית עובד באמזון, שמעסיקה רק בארצות הברית 950 אלף אמריקאים. המניה של אמזון עלתה בשיעור כל כך חד, שג'ף בזוס יכול לרכוש 200 מיליון אייפונים מהגרסה האחרונה ל-200 מיליון אנשים, והוא עדיין יהיה מיליארדר. עכשיו, לפני שנמשיך, אני רוצה להבהיר שבעיניי אין שום בעיה שאנשים יהיו עשירים, אפילו ממש עשירים. אבל נדמה לי שיש הבדל בין להיות ממש עשיר לבין מצב שבו אדם אחד שווה יותר מהתוצר הלאומי הגולמי של ניו זילנד או יוון, וזה אחרי שמחצית מהרכוש שלו הוא עבר, בצדק מוחלט, לאשתו לשעבר, מקינזי סקוט. בסך הכל, ברבעון השני של 2020, הסתכם הרווח המצרפי של חמש ענקיות הטכנולוגיה בכמעט 75 מיליארד דולר, ברבעון אחד, על אף שרובן הזהירו שהרבעונים הבאים יהיו חלשים יותר. באמת רחמים. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בשנתיים וחצי האחרונות הקדשתי כמה וכמה פרקים לענקיות הטכנולוגיה, המכונות The Big Tech, והסיבה לכך היא שהן תופעה כל כך מרכזית וייחודית, שאין דרך לדבר על טכנולוגיה מבלי לדבר עליהן. כמו כוכבים ענקיים, כוח הכבידה שלהן מעוות את כל מה שמתרחש סביבן, והניסיון לתאר את החלל כאילו הן לא שם הוא ניסיון עקר. זהו החלק השני במיני סדרה שמוקדשת לענקיות האלו. בחלק הראשון ראינו כיצד גוגל, פייסבוק, אמזון, מייקרוסופט ואפל משקיעות בתחומים רבים ומגוונים. הן רוכשות חברות, משקיעות במיזמים ומעסיקות אלפי עובדים בתחומים שהקשר ביניהם ובין תחומי הליבה שלהן הוא לעתים מקרי לחלוטין. הגיע הזמן לחבר את הנקודות ולנסות ולפענח מה עומד מאחורי אסטרטגיית ההשקעות והרכישות שלהן, שלכאורה אין לתוכה מכנה משותף ברור. הגיע הזמן לומר כמה דברים ברורים בנוגע לעבר, להווה וגם לעתיד. העתיד של ענקיות הטכנולוגיה והעתיד שלנו בצילן. מיד מתחילים.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
עבר. מה הטריק של הקפיטליזם? מה הטריק של השוק החופשי? ובכן, יש לו שני טריקים. הראשון הוא שהוא חופשי, והשני הוא שחוקי השוק מושתים על כולם באופן שווה. העובדה שהשוק חופשי ושכולם צריכים לציית לאותם החוקים מובילה לאי ודאות חיובית. חברות עולות וחברות נופלות, חברות נולדות וחברות מתות, יש הזדמנויות ויש תחרות. חישבו על כך במונחים של תחרות ריצה. לתחרות יש כללים, נכון? אסור לך ליטול סמים ממריצים שיעניקו לך יתרון לא הוגן. אסור לך לשחד את השופט כך שהוא יפסוק כל הזמן לטובתך. אתה חייב לרוץ במסלול שלך. אתה לא יכול לפגוע במתחרים שרצים לצדך. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה אולי נשמע מסובך, אבל מהרגע שנקבעו כללי המשחק, כולם משחקים לפיהם, ושהטוב או הטובה ביותר ינצחו. הבעיה היא שלעיתים המנגנון הזה, שמצד אחד הוא פשוט ומצד שני משוכלל, מתמוטט. זה קרה בסוף המאה ה-19, כאשר התקדמות טכנולוגית מהירה דחפה השקעות עצומות בפסי הרכבת, שהובילו בתוך זמן קצר לצמיחתם של מונופולים בתחום הבנקאות, הנפט והפלדה, ולעלייתם של הברונים השודדים. אנשים דוגמת ג'ון פי מורגן, ג'ון די רוקפלר ואנדרו קרנגי, כולם צברו הון בלתי נתפס. המונח הזה, ברונים שודדים, שבמקור התייחס בכלל ללורדים גרמנים שגבו סכומי כסף גבוהים מאנשים שרצו לחצות את השטח שלהם, הצביע על קומץ של אנשי עסקים שהשתלטו על משאבים טבעיים, רכשו מתחרים, שילמו משכורות רעב לעובדים שלהם והשחיתו משרתי ציבור כדי להתעשר על חשבון הציבור. היה צורך לחוקק חוקים חדשים, כמו חוק ההגבלים העסקיים הראשון שנחקק ב-1890, ואז לחוקק שני חוקים נוספים שהועברו ב-1914, ואז בנשיא נחוש במיוחד, טדי רוזוולט, כדי לרסק את הברונים השודדים ואת המונופולים שלהם, שכמעט השתלטו לחלוטין על הכלכלה האמריקאית. לכאורה, קצת יותר מ-100 שנים אחר כך, אמריקה מתמודדת עם אותה הבעיה, אבל בפועל היא מתמודדת עם בעיה שונה לגמרי. ענקיות הטכנולוגיה של המאה ה-21 הן לא רק תופעה פוליטית, כלכלית וחברתית יוצא דופן, הן גם תופעה היסטורית יוצא דופן. במאמר שפורסם במאי 2021 על ידי שני חוקרים בכתב העת Science as Culture, נטען שהמאפיין הייחודי הראשון שלהן הוא העובדה שהן ביג. כמה ביג? ובכן, בראשית ספטמבר 2021, פייסבוק, החברה הקטנה מבין החמש, הייתה שווה טריליון דולר. השווי הזה, טריליון דולר, גדול מהשווי של אקסון מובייל, 232 מיליארד דולר, קוקה קולה, 244 מיליארד דולר, נייק, 258 מיליארד דולר, ואינטל, 217 מיליארד דולר, ביחד. אקסון מובייל, קוקה קולה, נייק ואינטל ביחד, זאת פייסבוק אחת. אפל, שבראשית ספטמבר 2021 הייתה שווה 2.5 טריליון דולר, שווה יותר מ-167 החברות שנמצאות בתחתית רשימת ה-S&P 500. המאפיין הייחודי השני שלהן הוא קצב הצמיחה שלהן. בעוד שחברות אחרות במדד ה-S&P 500 סמכו משנת 2010 בקצב שנתי ממוצע של 10%, אפל צמחה בקצב של 18% בשנה. משנת 2013 גוגל החלה לצמוח בקצב שנתי של 22% בשנה, מייקרוסופט בקצב של 27% בשנה, ופייסבוק בקצב של 37% בשנה. משנת 2015 אמזון החלה לצמוח בקצב של 45% בשנה. כל מי שקצת מכיר נתוני צמיחה של חברות יודע ששיעורי צמיחה מהסוג הזה הם בלתי נתפסים, הם לא הגיוניים, הם גובלים במדע בדיוני. המאפיין הייחודי השלישי הוא העובדה שהן כולן טק. בהיסטוריה האמריקאית מעולם לא התרחש מצב שבו חמש החברות הגדולות ביותר בכלכלה באו מאותו המגזר. לא נפט, לא בנקאות, לא תרופות, לא מסחר. בסי בועת ה-.com בשנת 1999, שלוש החברות הגדולות ביותר היו חברות טכנולוגיה, מייקרוסופט, אורקל וסיסקו, אבל השתיים הנותרות באו ממקומות אחרים. ג'נרל אלקטריק באה מתחום הייצור, ווולמרט באה מתחום הכימונאות. הווה בעשירי באפריל 2018 התייצב מרק צוקרברג מול חברי ועדת הפיקוח של הסנאט האמריקאי. הסנאטור הרפובליקני, לינזי גרם, שאל אותו שאלה.
Who's your biggest competitor?
Senator, we have a lot of competitors.
Who's your biggest?
I think the categories of... Do you want just one? I'm not sure I can give one, but can I give a bunch? So there are three categories that I would focus on. One are the other tech platforms, so Google, Apple, Amazon, Microsoft. We overlap with them in different ways.
Do they provide the same service you provide?
In different ways, different
let
parts
me,
of
let
it,
put
yes.
This way. If I buy a Ford and it doesn't work well and I don't like it, I can buy a Chevy. If I'm upset with Facebook, what's the equivalent product that I can go sign up for?
Well, there's the second category that I was going to talk about.
I'm not talking about categories. I'm talking about is there real competition you face? Because car companies face a lot of competition. If they make a defective car, it gets out in the world. People stop buying that car. They buy another one. Is there an alternative to Facebook in the private sector?
Yes, Senator. The average American uses 8 different apps to communicate with their friends and stay in touch with people, ranging from texting apps to email.
Which is the same service you provide?
Well, we provide a number of different services.
Is Twitter the same as what you do?
It overlaps with a portion of what we do.
You don't think you have a monopoly?
It certainly doesn't feel like that to me.
Okay.
אתם שומעים ברקע את הקהל צוחק, כי זה באמת מצחיק. מצד שני, צוקרברג מייצג נאמנה את העמדה הרשמית של מנכלי ענקיות הטכנולוגיה, בכך שהוא טוען שהחברה שלו היא לא מונופול. זה המקום לומר שיש ויכוח משפטי אמיתי סביב השאלה האם אפשר להגדיר את החברות האלו כמונופולים, ומשום כך ככאלו שאפשר להתמודד איתן באמצעות חוקי ההגבלים העסקיים שנועדו להגן על הצרכנים. למשל, מונופול יכול לגבות איזה סכום כסף שהוא רוצה מהצרכנים, כי אין להם ברירה, אבל על פי רוב, הביג טק נותנות את השירותים שלהם בחינם. איך אפשר לטעון שהן פוגעות בצרכנים, שהן פשוט מחלקות את המוצר שלהן לכל מי שרק רוצה? בנוסף, שמעתם את צוקרברג, איך אפשר לומר ברצינות שאין לו מתחרים? יש לו מתחרים בכל פינה, אמזון מתחרה בו, גוגל מתחרה בו, אפל מתחרה בו, יש לו המון מתחרים. במובן הזה, כך לפחות טוענים חלק מהמלומדים, לא רק שהחברות האלו הן לא מונופולים, הן גם לא גורמות לנזק כלכלי, כי הן מחלקות את המוצרים שלהן בחינם. הנקודה הזו חשובה כיוון שנזק כלכלי הוא המימד המרכזי, העיקרי, אולי אפילו היחיד, שחוקי ההגבלים העסקיים נועדו למנוע. אם אין נזק, אין מה למנוע, ואם אין מה למנוע, כנראה שאין בעיה. אל מול העמדה הזו ניצבים אלו שטוענים שחוקי ההגבלים העסקיים צריכים להשתנות. בשנת 2017 פרסמה חוקרת צעירה בשם לינה קאן מאמר אקדמי בכתב העת למשפטים של אוניברסיטת ייל שהפך לוויראלי, סירוף מילים שרק לעתים רחוקות מופיע ביחד, מאמר אקדמי וויראלי. במאמר שלה שכותרתו פרדוקס ההגבלים העסקיים של אמזון, טענה כאן שחוקי ההגבלים העסקיים הנוכחיים לא מסוגלים לתת מענה לבעיות שאמזון מייצרת. ניקולס פטיט הציג בספרו Big Tech and the Digital Economy את הטענות העיקריות של כאן וחוקרים אחרים מהמחנה הזה שטוענים שלא רק שענקיות הטכנולוגיה הן מונופולים, הן גורמות לנזקים עצומים. ראשית, כך הסביר פטיט, במחנה הזה טוענים שהביג טק נהנות מדומיננטיות מבנית שבאה לידי ביטוי בגודל שלהן, בפרוטפוליו המוצרים שלהן ובנתח השוק שלהן. חישבו על אמזון בתחום המסחר האלקטרוני ותבינו בדיוק למה הכוונה. שנית, הן נוהגות במדיניות מחירים תורפנית. גם במקרה הזה הדוגמה של אמזון היא דוגמה מוצלחת. כאשר אמזון החלה למכור את רבי המחר בפורמט דיגיטלי, היא קבעה מחיר אחיד של $9.99 לספר. אבל המחיר האמיתי של הספרים יקר יותר, ולכן אמזון הפסידה כסף על כל מחירה של כל ספר. אם אמזון הייתה שחקן כמו כל שחקן אחר, היא לא הייתה יכולה להרשות לעצמה למכור משהו במחירי הפסד. אבל זו בדיוק הנקודה, נכון? אמזון היא לא כמו כל שחקן אחר. אמזון גם מפסידה מיליארדי דולרים מדי שנה על משלוחים. למעשה, במשך שנים היא הפסידה מיליארדי דולרים לפני שהיא בכלל התחילה להרוויח כסף. מדיניות המחירים שלה חיסלה את כל המתחרים שלה, כיוון שהם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד כל כך הרבה כסף. אמזון הייתה יכולה להרשות לעצמה, וכעת, כאשר היא מסתכלת סביבה, לא עומד לידה אף אחד. במובן הזה, לא רק שהיא מונופול, היא גרמה נזק עצום לתחרות, ומשום כך גם לצרכנים. שלישית, ענקיות הטכנולוגיה ממנפות את המוצרים שלהן. הן עושות את זה או על ידי בנדלינג, כלומר הן מחברות מוצרים שונים כך שמוצר אחד מקדם מוצר שני, או על ידי מתן העדפה לשירותים ולמוצרים שלהן על פני שירותים ומוצרים של מתחרים. כך לדוגמה, נגד גוגל נטען שהיא מהנדסת את תוצאות החיפוש שלה, כך שבמקום הראשון מופיעות הפניות לשירותים שלה עצמה, בתחום התיירות, המלונאות והטיסות, וזאת למרות שהם פחות מוצלחים ופחות זולים מאלו של המתחרים. גם אמזון מפנה את הצרכנים למוצרים שהיא עצמה מייצרת, על חשבון הפניות למוצרים של יצרניות אחרות. רביעית, הן הורגות חברות שהן רוכשות. לא פעם, ענקיות הטכנולוגיה מציגות בפני חברות קטנות איום מפורש. או שתמכור לי את הביזנס שלך, או שאני אהרוס אותך. המקרה של אינסטגרם על ידי פייסבוק הוא מקרה קלאסי בהקשר הזה. הנה תזכורת מפרק 96 של עושים טכנולוגיה, ארצות הברית נגד פייסבוק, שבו הקראתי קטע קצר מתוך כתב התביעה שהגישה ה-FTC נגד פייסבוק. בפתח התביעה של ה-FTC נטען שאחרי שהיא גברה על MySpace והשיגה כוח מונופוליסטי, פייסבוק החלה להגן על המעמד שלה באמצעים אנטי-תחרותיים. לאחר שזיהתה שני איומים תחרותיים משמעותיים לכוחה הדומיננטי, וואטסאפ ואינסטגרם, כך נכתב בכתב התביעה, פייסבוק ביקשה למחוץ את האיומים על ידי רכישת החברות, ובכך שיקפה את עמדתו של המנכ״ל מרק צוקרברג, שכתב בהודעה דואר אלקטרוני משנת 2008, עדיף לקנות מאשר להתחרות. אוח, מרק, מרק. אנחנו יודעים שגוגל או פייסבוק נותנות לנו את המוצרים שלהן בחינם, אם כי כל מי שקיבל הודעה על כך שגוגל מתחילה לגבות תשלום על יחסון התמונות שהוא מצלם בטלפון שלו, מבין שגם זה כבר לא נכון. בכל אופן, הן נותנות לנו את המוצרים שלהן בחינם, אבל אנחנו לא הלקוחות שלהן. המפרסמים הם הלקוחות שלהן, חברות תוכנה והמפתחים הם הלקוחות שלהן, הסוחרים הם הלקוחות שלהן. אתם אולי משלמים דולר או שניים על האפליקציה שאתם אוהבים, אבל אפל לוקחת מהחברות שמעלות אפליקציות לאפסטור שלה 30% מההכנסות של אותן אפליקציות. המספר הזה, 30%, מלווה את אפל כבר שני עשורים. היא נהגה לגבות 30% מה-99 סנט ששילמתם ליוצר או ללייבל עבור ההזנה לשיר באייטיונס, וכעת היא גובה 30% על אפליקציות. אבל זה מס, כמו כל מס אחר. גוגל ופייסבוק גובות סכומים גבוהים מחברות שרוצות לפרסם את המוצרים שלהן בפלטפורמות שלהן. מי אתם חושבים שבסוף משלם את החשבון? אנחנו משלמים את החשבון, הצרכנים. המחיר של הפרסומת מגולם במחיר של המוצר שאותו אנחנו משלמים. זה נכון גם לגבי אמזון, שגובה בין 6-25% מההכנסות על כל פריט שסוחרים גדולים מוכרים דרך האתר שלה. למה? למה הן גובות כל כך הרבה כסף? כי הן יכולות, זה למה. באיזה מנוע חיפוש תפרסמו את המוצר שלכם אם לא בגוגל? בבינג? אתם יודעים מה נתח השוק של גוגל בחיפוש? 92%. בינג של מייקרוסופט נמצאת במקום השני. אתם יודעים מה נתח השוק שלה? 2%. באזור רשת חברתית תפרסמו את המוצר שלכם אם לא בפייסבוק. נתח השוק שלה עומד על 71%, ובמקום השני נמצאת טוויטר. לה יש 10% בלבד. איפה תמכרו את האוזניות שלכם, את הצעצועים שלכם, את הנייר טואלט שלכם, אם לא באמזון? נתח השוק שלה בארצות הברית עומד על 40%, ובמקום השני נמצאת וולמארט עם 7%. לאיזו מערכת הפעלה למחשבים אישיים תפתחו את התוכנה שלכם אם לא לווינדוז? נתח השוק העולמי של מייקרוסופט בתחום הזה עומד על 73%. במקום השני נמצאת MacOS עם פחות מ-16%. איפה תעלו את האפליקציה שלכם שמיועדת למיליארד משתמשי אייפון ברחבי העולם אם לא באפסטור? בדב iOS? בגטג'אר? בבילד-אפ? אגב, רק שם אחד מבין השלושה הוא אשכרה אלטרנטיבה לאפסטור של אפל, ואני מוכן להתערב שרובכם לא יודעים מי החנות האמיתית ואת מי המצאתי. מכיוון שהן שולטות על השאר לשירותים שלהן, הן אלו שמחליטות כמה כסף לגבות ממי שרוצה להשתמש בהם. אבל אל תטעו, בסופו של דבר המחיר מתגלגל לכיס שלנו. מי שחושב שהגלישה והשימוש באינטרנט הם בחינם, למעט התשלום לספקיות האינטרנט, חי בסרט. הביג טק גובות מכולנו מס, הן גובות מס ממיליארדי בני אדם ברחבי העולם. איך חשבתם שהם הפכו לכל כך עשירות? מנהלה? מיסים, אחים שלי, מיסים! בשוק חופשי אמיתי, רווחי עתק של חברות דומים לצעקה, מחישת אוזניים. בואו מהר, מונח כאן כסף על האדמה. הרווחים האלו אמורים לגרום להופעתן של חברות נוספות, כולן ינסו להשתתף בחגיגה. אחרי הכל, איזו חברה לא רוצה לצמוח בעשרות אחוזים מדי שנה? איזו חברה לא רוצה להיות שווה טריליוני דולרים? כולן רוצות, נכון? בתנאי שוק רגילים, כניסת שחקניות נוספות אמורה לשפר את המוצרים ולהשפיע לטובה על השירות שהצרכנים מקבלים. חישבו על ישראל. במשך שנים היה פה רק ערוץ טלוויזיה אחד, הערוץ הראשון. חלפו כמה עשורים והופיע ערוץ שני שהיה מורכב מכמה זכייניות. חלפו עוד כמה שנים והופיע ערוץ שלישי, ערוץ 10. במקביל הופיעה חברת כבלים וחברת לוויין שהציעו כל אחת עשרות ערוצים. ואז החלו לצוץ חברות הסטרימינג, נטפליקס, דיסני, הולו, אפל טיווי, אמזון פריים. במקביל גם חברות הסלולר החלו להציע שירותי טלוויזיה, סלקום, פרטנר וכן הלאה. מערוץ בודד, מחברה בודדת, לעשרות חברות ומאות ערוצים. למה? כי כשיש כסף על האדמה, כולם רוצים לקחת חלק ממנו. אבל במקרה של הביג טק, זה לא קורה. בספרו Move Fast and Break Things, מצטט הסופר והפרופסור לתקשורת ג'ונתן טפלין, דוח של בנק ההשקעות גולדמן סאקס, שקובע שאם המצב הזה יימשך בשנים הקרובות, נידרש לשאול את עצמנו האם השיטה הקפיטליסטית עדיין עובדת. לפני כמה שנים ריאנתי את טפלין ושאלתי אותו האם המצב באמת חמור עד כדי כך, ובמקום לענות לי, הוא סיפר לי סיפור. מדי פעם מזמינים אותי לתת הרצאות ואני נוהג לפתוח אותן בהפניית שאלה לקהל, כך הוא אמר לי. האם מישהו מהנוכחים מוכן לתת לי כמה מאות אלפי דולרים כדי להשקיע בסטארט-אפ שיתחרה בגוגל? אף אחד לא מרים את היד. אנשים מבינים שהמשחק נגמר. יש סיבה שטפלין מדבר על גוגל. מישהו רוצה לנחש לכמה שירותים של גוגל יש יותר ממיליארד משתמשים? נניח, למנוע החיפוש, google.com, יש יותר ממיליארד משתמשים. אז הנה, נתתי לכם אחד. כמה יש לה בסך הכל? כאשר כתבתי את הספר שלי, קוד סמוי, בסביבות שנת 2018, היו לגוגל שבעה שירותים שונים, שלכל אחד מהם היו יותר ממיליארד משתמשים. היום כבר יש לה תשעה. מנוע החיפוש, google.com, יוטיוב, אנדרואיד, כרום, גוגל מפות, פלייסטור, ג'ימייל, גוגל דרייב וגוגל תמונות. אם תיקחו כל שירות שכזה ותהפכו אותו לחברה נפרדת, היא תהיה שווה עשרות מיליארדים. היא גם תוכל להתחרות בשירותים אחרים מבית גוגל. במקום זאת, כל השירותים האלו מרוכזים בידי חברה אחת שעושה קרוס פרומושן ומחסלת את התחרות. זה לא הנזק היחיד. יותר ויותר מחקרים מראים שריכוז של כוח כלכלי מגביר את אי השוויון בחברה כולה. זוכרים את לינה קאן עם המאמר האקדמי שלה שהפך לוויראלי? שנה קודם לכן היא פרסמה מחקר בכתב העת Harvard Law and Policy Review יחד עם עמיתה סנדיפ והיסן. השניים טענו שהתנאים הנוכחיים גורמים למצב שבו חברות גדולות מנצלות את הכוח שלהן בשוק. הן מעבירות כסף מהכיסים של אמריקאים רגילים לכיסים של בעלי מניות ומנכלי החברות הגדולות, ומכאן שהמצב תורם לאי השוויון החמור גם כך בחברה האמריקאית. לינה קאן, כיום בת 32, מונתה על ידי הנשיא ביידן לשמש כראשת רשות הסחר הפדרלית, ה-FTC, ובסוף יולי 2021 היא הופיעה בפעם הראשונה בפני הקונגרס.
Even as the agency tackles the proliferation of unfair or deceptive practices, the current merger boom threatens to make them worse. Significant market consolidation deprives consumers, workers, and independent businesses of choice, further enabling dominant firms to engage in unfair practices. As the wave of privacy abuses in recent years has shown, market dominance often allows companies to renege on commitments, evade the law, and repeatedly violate commission orders. We are seeing rapid consolidation across industries. Through the first three quarters of this fiscal year, antitrust agencies have processed over 2,400 merger filings, a level of activity that is already the highest in two decades. Although the FTC is working to review many of these deals, the sheer volume of transactions is significantly straining commission resources. I am deeply concerned that the current merger boom will further exacerbate deep asymmetries of power across our economy, further enabling abuses.
הקריאה לעצור את גל הרכישות והמיזוגים מובילה לאבסורד מוחלט. לאמזון יש 90 מיליארד דולר במזומן. לאלפאבט יש 157 מיליארד דולר. לאפל יש 195 מיליארד דולר במזומן. אפל הולכת לכספומט ואומרת, אני רוצה לעשות ברור יתרה. כתוב לה שם 195 מיליארד דולר. זה אומר שמצד אחד הן יכולות לעשות מה שהן רוצות, נכון? הן יכולות לקנות את מי שהן רוצות. מצד שני, הן לא באמת יכולות לקנות את מי שהן רוצות, כי כולם מבינים שהן גדולות מדי, ולכן זה מסוכן לתת להן לעשות את מה שהן רוצות. הן תקועות עם הר מזומנים, שאין להן מה לעשות איתו. אבל אם יש משהו שהן כן יכולות לעשות, הוא לתרגם את הכוח הכלכלי שלהן להשפעה פוליטית. החברות האלו תורמות מיליונים לפוליטיקאים ומשקיעות מיליונים נוספים, כל אחת מהן בלוביסטים שמקדמים את העניינים שלהן בוושינגטון. רק לשם המחשה, אמזון ופייסבוק הוציאו בשנת 2020 יותר כסף על לוביסטים מאקסון מובייל או פיליפ מוריס. כמה יותר? פי שניים יותר. המשמעות היא שהחברות האלו לא רק משפיעות לרעה לצרכנים, החדשנות, המתחרים והשוק, הן משפיעות לרעה גם על הדמוקרטיה. וזה עוד לפני שדיברתי על האופן שבו מנצלים לרעה את הפלטפורמות של חלקן, כדי לזרוע שנאה, פירוד ודיסאינפורמציה. התחלתי את המסע הזה עם שאלה. מה עומד מאחורי אסטרטגיית ההשקעות המשונה של ענקיות הטכנולוגיה? מדוע הן מתפשטות לכל כך הרבה תחומים? האם הן רוצות להשתלט על העולם? אחרי שהבטנו לעבר והצגנו את ההווה, הגיע הזמן לדבר על העתיד. חכו לי, אני מיד חוזר.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי? את סבתא? את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צורו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
עתיד. פייסבוק, אמזון, גוגל, אפל ומייקרוסופט הן חברות שזוכות לדומיננטיות עצומה בתחום שלהן. אגב, זה לא אומר שהן לא נאלצות להתחרות בכלל. גוגל מתחרה באמזון שמתחרה במייקרוסופט סביב חוזי ענק בתחום מחשוב הענן. אפל מתחרה בגוגל בשוק הטלפונים הסלולריים. פייסבוק מתחרה בגוגל שמתחרה באמזון בשוק הפרסום. אמזון מתחרה בגוגל בתחום העוזרים הדיגיטליים, וכולן מתחרות בכולן בתחום הבינה המלאכותית. רוצה לומר, החיים שלהן לא פשוטים. מצד שני, אני באמת לא מציע לרחם עליהן. הן עושות כל כך הרבה כסף שהן לא יודעות מה לעשות איתו. אמזון מעסיקה ומפטרת כל כך הרבה עובדים, שאחד המנהלים הבכירים בחברה אמר שהוא חושש שבקרוב לא יישאר לה את מי להעסיק. מה שהוא בעצם אומר זה שהאוכלוסייה בארצות הברית לא צומחת מספיק מהר כדי לספק את צורכי מחלקת משאבי האנוש של אמזון. כל זה מעלה את השאלה למה להן לפזר כל כך הרבה כסף בכל כך הרבה תחומים. כל שהן צריכות לעשות הוא להמשיך ולעשות את מה שהן עושות ולהרוויח עשרות מיליארדי דולרים בשנה, לא? התשובה לשאלה הזו נעוצה במילה אחת. צמיחה. החברות האלו כל כך דומיננטיות בתחום שלהן, שכבר כמעט אין להן לאן לצמוח. המיזמים של פייסבוק וגוגל בתחום תשתיות האינטרנט, אלו עם הכדורים הפורחים ושאר הפנטזיות הפרועות, נועדו לחבר לאינטרנט את אזרחי העולם השלישי. אבל הן עושות את זה לא בגלל שהן לפתע דואגות להם, אלא בגלל שזו אחת הדרכים היחידות שעומדות לרשותן להשיג עוד משתמשים. לפייסבוק נכנסים מדי חודש 2.9 מיליארד בני אדם, זה יותר משליש מאוכלוסיית העולם. לאן היא כבר יכולה לצמוח? כשל הרגולטורים שאפשר להן להשתלט על השוק שבו הן פעלו, הפך אותן לסופר עשירות ודחף את המניה שלהן לשמיים. כעת הן שואלות את עצמן איך הן יוכלו לתחזק את מחיר המניה שלהן, איך הן יוכלו להמשיך ולתחזק את שיעורי הצמיחה המשוגעים שלהן, והתשובה שהן נותנות דומה. אנחנו חייבות להיכנס ולהשתלט על שווקים חדשים. לשווקים האלו חייב להיות מכנה משותף אחד. הם לא צריכים להיות קשורים לאינטרנט, הם בוודאי לא צריכים להיות קשורים לעסקי הליבה שלהם. הם חייבים להיות גדולים. מה לפייסבוק ולמשחקים? שום דבר, אבל שוק משחקי הוידאו מגלגל כ-175 מיליארד דולר בשנה, והוא צפוי לגדול ל-315 מיליארד דולר בתוך 5 שנים. מה לגוגל ולמייקרוסופט ולתחום הרפואה והבריאות? שום דבר, אבל שוק הבריאות בארצות הברית נעמד בכ-3 עד 3.8 טריליון דולר בשנה, וזו רק ארצות הברית. שוק הבריאות העולמי נעמד בכמעט 12 טריליון דולר בשנה. מה לגוגל ולחינוך? כלום, אבל תעשיית החינוך מגלגלת כמעט 2 טריליון דולר בשנה. מה לאפל ולמכוניות? אפס בריבוע, אבל שוק המכוניות העולמי נעמד בכ-2.7 טריליון דולר בשנה. טסלה לבדה שווה 750 מיליארד דולר. זוכרים את הקטע הזה מתוך החלק הראשון בסדרה? בשנת 2018, אמזון רכשה את חברת פילפק בתמורה ל-753 מיליון דולר. החברה שהוקמה 5 שנים קודם לכן היא בעצם בית מרקחת מקוון, שמאפשר ללקוחות לרכוש דרך האינטרנט את תרופות המרשם שלהם, כשהן כבר מחולקות מראש למנות, וכך הם לא צריכים להסתבך עם השאלה איזה מינון ליטול, מאיזו תרופה ומתי. שאלתם את עצמכם למה זה בכלל מעניין את אמזון? מה לה ולבתי מרקחת ולשוק תרופות המרשם? ובכן, התשובה היא שאמזון מתעניינת בשוק תרופות המרשם כי הוא מגלגל בארצות הברית 0.5 טריליון דולר והוא גדל מדי שנה ב-7%. לפחות 60% מהאמריקאים סובלים ממחלה כרונית אחת, 40% מהאמריקאים סובלים משתי מחלות כרוניות, וזה עוד לפני שציינתי שבעולם כולו שוק תרופות המרשם נעמד ב-1.3 טריליון דולר. לאמזון אין שום קשר לתרופות או לבתי מרקחת. למייקרוסופט אין שום קשר לבריאות, לגוגל אין שום קשר לחינוך, לאפל אין קשר למכוניות. לכולן יש קשר להכנסות, שיעורי צמיחה, מחיר המניה והשורה התחתונה. במילים אחרות, בכל פעם שאתם רואים שענקית טכנולוגיה משקיעה מיליארדים בתחום מסוים, זה או בגלל שמתגלגל בו הרבה כסף, או בגלל שהיא מאמינה שבקרוב יתגלגל בו הרבה כסף. אין סיבה אחרת. לא טובת האנושות, לא בריאות בני האדם, לא איכות הסביבה או חינוך ילדינו. כסף! וזה בסדר. לא רק שזה בסדר, תוך כדי הפעילות שלהן הן יכולות לעשות דברים נפלאים. גוגל יכולה לקדם את המחקר הרפואי בעולם. אפל יכולה לייצר מכונית נהדרת. אני מכיר כמה אנשים שיקנו אחת כזו מבלי בכלל לראות אותה. פייסבוק יכולה לייצר את המטאברס הכי הורס ביקום. הכל בסדר, אבל הנה הצד השני. תארו לכם שיהיה מונופול של פייסבוק בתחום המציאות הווירטואלית. זה טוב ליהודים. תארו לכם שיהיה דואופול של גוגל ומייקרוסופט בתחום שירותי הבריאות. זה טוב מבחינת התקדמות המדע ששתי חברות טכנולוגיה ישלטו על חקר הסרטן? אתם רוצים חברת מכוניות אחת או שתיים, חברת תעופה אחת או שתיים, חברת תרופות אחת או שתיים? בוודאי שאתם לא רוצים, אבל זה בדיוק מה שקורה היום בתחום של החיפוש, המסחר האלקטרוני או הפרסום באינטרנט. זה בדיוק מה שקורה שם. מי מרוויח מזה? אתם לא רוצים חברה אחת או שתיים באף תחום, כי אתם רוצים בחירה. אתם רוצים שחברות יעשו הכל כדי להשיג אתכם כלקוחות. אתם גם רוצים שחברות סטארט-אפ יוקמו, ואז ינסו להדיח מכס המלוכה את החברות הקיימות. אנחנו רצינו שמייקרוסופט תקה את IBM, שגוגל תקה את מייקרוסופט, שפייסבוק תקה את גוגל, שטיק טוק תקה את פייסבוק. האם אנחנו רוצים שמעכשיו אף אחד לא יוכל להקות את חברות הענק האלו כי הן מסוגלות להשמיד או לקנות את כל מי שמנסה להרים את הראש? את מי זה משרת חוץ מאשר אותן? המאבק בענקיות הטכנולוגיה חשוב ומוצדק לא בגלל שהן כל כך דומיננטיות ואפילו לא בגלל שחלקן מובילות לנזקים חברתיים מזעזעים. המאבק בענקיות הטכנולוגיה חשוב וגם מוצדק כי אם לא יעצרו אותן, ירסנו אותן ואולי אפילו יפרקו אותן, הן ישתלטו על עוד ועוד תחומים. צריך להיות עיוור כדי לא לראות שלשם הן חותרות. אז האם הן רוצות להשתלט על העולם? אני לא יודע, זה נשמעת לי כמו הפרזה, אבל אין צל של ספק שהן רוצות לגדול, להתפשט ולהשתלט על תחומים נוספים. והן רוצות בכך לא בגלל שהן מרושעות, אלא בגלל שכך עובדת מערכת התגמולים והתמריצים שבתוכה הן פועלות. זו מערכת נפלאה שעובדת נהדר כל עוד היא מצוידת בבלמים ואיזונים, אבל החברות האלו הגיעו למעמד שלהן בגלל שהבלמים והאיזונים קרסו, בגלל שבחלק מהמקרים הן עצמן שברו אותם. ענקיות הטכנולוגיה מייצגות תקלה שראוי לתקן אותה, לא בגלל שנאת עשירים או שנאת מצליחנים שיצליחו עד מחר. אבל כפי שלא היינו רוצים לראות תחרות ריצה ל-100 מטר, שבה למתמודד אחד יש פור של 98 מטר על כל השאר, לא נרצה לחיות בעולם שבו המשחק מחור, ולאף אחד אין באמת סיכוי למעט מי שיש לו את הכוח לכתוב את החוקים, לשנות אותם לטובתו, ולנצח פעם אחר פעם גם אם הוא לא הכי טוב, גם אם הוא הכי רע. תחת הערך פלוטוקרטיה נכתב בוויקיפדיה כך: זו שיטת ממשל בלתי דמוקרטית שבה הכוח השלטוני מצוי בידי בעלי ההון. שלטון זה, כך נכתב, מתאפיין באי שוויון כלכלי גבוה ובאפשרות נמוכה למוביליות חברתית. אני מציג את ההגדרה הזו כיוון שבמהלך התחקיר על הסדרה אני הפכתי לקצת אובססיבי בנוגע לטדי רוזוולט, הנשיא האמריקאי ה-26, שהתמודד עם הברונים השודדים של סוף המאה ה-19. בהקשר הזה אני ממליץ לכם להאזין לסדרה מהממת של פרקים בפודקאסט כשבגרוש היה חור עם רועי גירון, למשל ארצות הברית מפרקת את המונופולים, או הפרק ונדרבליט, הברון השודד, וכמה פרקים נוספים כולם מוקדשים לרוזוולט ולתקופה. על כל פנים, האובססיביות הזו שלי דחפה אותי לקרוא חלקים מהאוטוביוגרפיה שרוזוולט כתב, אוטוביוגרפיה שהשם שלה הוא האוטוביוגרפיה של תיאודור רוזוולט. הוא כנראה לא האמין במסתורין. בכל אופן, באוטוביוגרפיה הזו שפורסמה בשנת 1913, הוא התייחס לברונים השודדים. האנשים האלו מבקשים לעצמם חסינות מפיקוח ממשלתי, שאם יינתן יהיה מרושע ומטופש, כמו החסינות שניתנה לברונים השודדים של המאה ה-12. ואז הוא כתב כך: מכל צורות העריצות, העריצות הכי פחות אטרקטיבית והכי וולגרית היא העריצות של העושר, העריצות של הפלוטוקרטיה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והברונים השודדים שביניהם. אם אהבתם את שני חלקי הסדרה ואתם רוצים לדעת מתי אנחנו מעלים פרק חדש, הרשמו כמנויים לעושים טכנולוגיה ועקבו אחר הפיד שלנו. ספרו עלינו גם לחברים שלכם. למה שרק אתם תהנו? תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי, רן לוי. תודה גם לניר, שניגש אליי בסוף ההרצאה, שאל שאלה והעיר הערה ששלחה אותי למסע בעקבות אסטרטגיית ההשקעות והרכישות של ענקיות הטכנולוגיה. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.